בפעם הקודמת התחלתי את הסדרה הזאת של צמצום והשגחה, ואחרי הקדמות קצת על תחום המחשבה בכלל, סמכות והמובהקות או החד ערכיות של העמדות השונות, עברתי לדבר על הצמצום, כשהצמצום בעצם הסוגיה הזאת מתרחשת במתח בין שני כתבים. מצד אחד, האינסופיות של הקדוש ברוך הוא, ושלכאורה לא אמור להיות שום דבר מחוץ לו. זאת אומרת, אין עוד מלבדו, הוא ממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין וכו', ודברים לא יכולים באמת, לכאורה לא יכולים באמת להתקיים, כי כל דבר שבעצם מתקיים באופן עצמאי, דוחק את רגליו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה בעצם אומר שזה לא הקדוש ברוך הוא, אלא משהו אחר. במילים אחרות, יש לקדוש ברוך הוא סוף. הוא לא ממלא באמת את הכל, את כל המציאות, שזאת איזושהי תפיסה, סותרת את התפיסה הבסיסית שלנו ביחס לקדוש ברוך הוא. הקוטב השני שעומד מנגד, זה כמובן המציאות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שקיימים פה דברים שהם לא הקדוש ברוך הוא. כן, אנחנו, העולם, כל הבריאה משמעותה באופן הפשוט, זה שהקדוש ברוך הוא עשה דברים שהם לא הוא, הם משהו שמחוץ לו. מעבר, כן, אני לא צריך להביא ראיות מהכתובים לזה שקיימים דברים חוץ מהקדוש ברוך הוא, איננו הרואות, אנחנו פשוט רואים, לא רק שאנחנו רואים, אלא אם אנחנו רואים משמע אנחנו קיימים, זאת אומרת, החוויה הבלתי אמצעית שלנו, עצם העובדה שאנחנו חושבים על זה, זה אומר שיש מישהו שחושב על זה. כן, זה עקרון הקוגיטו של דקארט, דיברתי על זה פעם קודמת. זה מזכיר לי שאימי שיש תוספות באיזשהו מקום, אולי בסוכה, אני כבר לא זוכר, שאומר שיש המון כוכבים בשמיים, מה הראיה? כי תסתכל, כתוב בפסוק, שא עיניך וראה, כן, שישים את זרעו ככוכבי השמיים לרוב, של אברהם אבינו. התוספות מביא ראיות לזה שיש הרבה כוכבים, מזה שכתוב במפורש בפסוק שיש הרבה כוכבים. זאת אומרת, יש אלטרנטיבה אחרת כמובן, פשוט להסתכל. להסתכל ולראות שיש הרבה כוכבים. בכל אופן, אז גם בהקשר הזה נדמה לי שלא צריך את הפסוקים כדי להוכיח שקיימת מציאות. זאת אומרת, הפסוקים אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא משהו, זה ראיה טובה, אבל מי צריך את הראיה הזאת? זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש מציאות. אז בקיצור, המתח הזה והמתח בין שני הכתבים האלה, הוא בעצם המסגרת לדיון על הצמצום. וכאן מוצגות באופן הפשוט שתי עמדות זו מול זו. העמדה האחת אומרת, בוחרת או מעדיפה את הקוטב הראשון. היא בעצם אומרת, אין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא אינסופי, כל יכול, לא יכול להיות שום דבר אחר שקיים באמת, ולכן בעצם כל הדיבור על הצמצום זה איזשהו סוג של משל. אבל הצמצום הוא לא כפשוטו, זאת אומרת, בעצם לא באמת קרה צמצום. אין דברים בעצם מחוץ לקדוש ברוך הוא. כן, דילגתי על המושג צמצום, שגם אותו הצגתי עם החלל והקו שנכנס פנימה, ואני כבר לא אסכם את כל מה שדיברנו בפעם הקודמת. זה התפיסה האחת, שבדרך כלל משויכת אגב לאגף החרדי, החסידי. של ההגות החסידית בדרך כלל משויכת לתפיסה שהצמצום הוא לא כפשוטו, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, עוד נחזור לעניין הזה. התפיסה המתנגדית בעצם גורסת שהצמצום הוא כן כפשוטו, אי אפשר להתעלם מהעובדה שקיימים דברים מחוץ לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהם לא הקדוש ברוך הוא. אבל אז כמובן מתעוררת השאלה, אז מה עושים עם האין עוד מלבדו? עם הממלא כל עלמין, עם כל התפיסות האלה של האינסופיות של הקדוש ברוך הוא, אם קיימים דברים, זה אומר שיש לו סוף. פה הוא לא נמצא. זאת אומרת, יש לו איזשהו מקום שבו נעצר את ההימצאות שלו, כן? שפה הוא בעצם לא נמצא. אז השאלה איך מבינים את הדבר הזה, והזכרתי שבדרך כלל בספרות שעוסקת בצמצום, בדרך כלל עיקר הדיון זה לנסות ולהסביר למה התפיסה המתנגדית יש לה רגליים. זאת אומרת, למה בכל זאת אפשר להגיד את זה? כאילו הנקודת המוצא או ברירת המחדל זאת התפיסה החסידית, שאין עוד מלבדו, והקדוש ברוך הוא בכל מקום וזה, אז בעצם הפשטות היא שהצמצום הוא לא כפשוטו. התפיסה המתנגדית שאומרת שכן, טעונה הסבר, ואז מנסים להציע הסברים כאלה והסברים אחרים, רובם צולעים, אבל זה מה שמנסים להציע. מה שאמרתי בפעם הקודמת, זה שבעיניי, מעבר לשאלה מה העמדה שלי, אני, השאלה שמטרידה אותי יותר מאשר טעות כזו, טעות אחרת, או עמדה כזאת, או עמדה אחרת, היא בכלל סוג השיח, או אופן התנהלותו של השיח. בגלל שהשיח מתנהל כאילו שהצמצום לא כפשוטו, זאת ברירת המחדל, וצריך הסברים כדי ליישב את התפיסה שהצמצום הוא כן כפשוטו. אני לא מצליח להבין את העמדה שהצמצום הוא לא כפשוטו, אני לא מדבר על להגן עליה, להסביר אותה, להסביר את הצד השני, לתקוף אותה, אין את מה לתקוף, אין עמדה כזאת. אז העמדה הזאת היא אוקסימורון. זאת אומרת, זה לא יכול להיות דבר כזה שאני אומר שהצמצום הוא לא כפשוטו. א', כי זה מכחיש את ה... את התפיסה הבלתי אמצעית שלנו, שאנחנו קיימים, שהעולם קיים. לא הכל הקדוש ברוך הוא. ב', אם כל הדיבור הזה על הצמצום הוא משל, למי מופנה המשל הזה? הקדוש ברוך הוא מספר משלים לעצמו. את, המשל הזה הוא משל שיש לו נמען כלשהו, יש מישהו שאליו פונה המשל כדי להסביר לו משהו. מי זה המישהו הזה אם אין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא באמת? זה משל למה? הצמצום, זו השאלה השלישית, זאת אומרת, שאלתי מי הנמען של המשל. השאלה השלישית זה את מה ממשל המשל הזה, מה נמשל. זאת אומרת, בעצם הצמצום הוא לא כפשוטו, הקדוש ברוך הוא מלא הכל, אין שום דבר חוץ ממנו. אז מה המשל ממשל? המשל אומר, תחשבו כאילו שיש כל מיני דברים, למרות שהאמת היא שאין. אז מה בא להדגים המשל הזה? זאת אומרת, בנמשל הרי אין שום דבר באמת חוץ מהקדוש ברוך הוא, העסק נשאר כפי שהיה, האור אין סוף ממלא את כל המציאות וזהו. כל הסיפור הזה של צמצום לא כפשוטו, הוא פשוט, לא יודע, מילים שחסרות מובן בעיניי, זאת אומרת, אין לזה שום משמעות, זה פשוט שטות. ולכן אני חושב שאין מקום בכלל לדיון הזה. הדיון הזה מתנהל רק בגלל, כמו שהרמב״ם כותב בכמה מקומות, לא הייתי מנהל בכלל את הדיון הזה, לולי ראיתי שיש כל מיני אנשים שטועים בו. זאת אומרת, זה פשוט, אני לא יודע מה יש פה לדון בכלל, זו תפיסה מופרכת. עכשיו תראו, כדי לחדד את זה יותר, אני אביא פה מכתב מעניין של הרבי מלובביץ', שפעם מצאתי אותו ברשת, הוא נעלם איכשהו משם, אני לא יודע, אולי הוא עדיין קיים, בכל אופן, המכתב עובד ככה. במכתב שעוסק בסוגיית הצמצום, אני משתף אותו פה. מכתב שעוסק בסוגיית הצמצום, כן, הלינק שהיה אצלי כבר לא מפנה למכתב, הוא כבר לא קיים, אני לא יודע, אולי זה נמצא במקום אחר. ומה שכותב בעניין הצמצום, אשר אחד ממכיריו אומר שכל השיטות בזה הולכים למקום אחד. בעצם אחד המכרים של השואל, השואל לפנה שאלה לרבי מלובביץ', והשואל אומר לו שאחד המכרים שלי טוען שכל השיטות הולכות למקום אחד, או במילים אחרות זה משחקי מילים, אבל כולם אומרים אותו דבר. כן, זאת בעצם הטענה. האמת שאני הייתי שמח להגיד את זה, אבל אני חושב שזה לא משחקי מילים, הצד השני הוא פשוט שטות. אבל זה מה שטוען האחד ממכיריו הזה, אגב, האחד ממכיריו הזה זה כנראה הרב דסלר. כך כתוב שם למטה, המוציאים של המכתב הזה, או אלה שהביאו אותו לאינטרנט או לדפוס, או אני לא יודע לאן, כותבים שם למטה שכנראה האיש הזה, שהוא אחד ממכיריו של השואל, זה הרב דסלר. אז הוא אומר, עכשיו שעונה על זה הרבי מלובביץ' ככה, נפלתי ביותר גם על כסלקדייתך כזה, כאילו אפילו הווה אמינה כזאת אני לא מצליח להבין, זה בטח לא נכון, אבל איך בכלל אפשר להעלות את זה אפילו על הדעת, שכל השיטות הולכות למקום אחד. ובפרט אשר כבוד תורתו מכנהו במכתבו בשם לומד ספרי המקובלים. כן, החבר הזה, אחד ממכיריו של השואל, השואל מתאר אותו כמישהו שלומד את ספרי המקובלים, זאת אומרת הוא מתמצא בקבלה. אז אומר רבי מלובביץ', אחד שמתמצא בקבלה בכלל יכול להעלות בדעתו דבר כזה? כי פשיטה אשר אינו כן כלל וכלל. ועוד בדור הראשון שאחר האריזל, שהוא גילה לנו סוד הצמצום, כן אמרתי שהאריזל בעצם המשיג או הגדיר לראשונה את המושג הזה צמצום, היה בעניין הצמצום חילוקי דעות בין בעלי תריסים, מן הקצה אל הקצה, כנראה בספריהם, ונמשכה המחלוקת גם אחר כך. כן, אז יש מחלוקת קדמונית מיד מאז שהארי יסד את מושג הצמצום, כבר נפתחה איזושהי מחלוקת בין בעלי תריסים, כן, בין המלומדים הגדולים בקבלה. והמחלוקת נמשכת אחר כך עוד הרבה שנים. והוא בשני עניינים עיקריים. אם הצמצום הוא כפשוטו או לא, סילוק או העלם, כאילו זה תרגום, ואם הצמצום הוא רק באור או גם במאור. יש בעצם שתי שאלות שבהן עוסק הדיון הזה. שאלה אחת, האם הצמצום הוא כפשוטו או לא. צמצום כפשוטו פירושו סילוק, כן? שהאור אינסוף הסתלק, צמצום, פשוט צומצם באמת. העלם פירושו שהאור אינסוף בעצם עדיין כאן, הוא רק נעלם מאיתנו. זה הצמצום לא כפשוטו, כן? ואז, כמו ששאלתי קודם, נעלם מעיניו של מי? הרי אם האור אינסוף כולו פה ואין שום דבר מלבדו, אז בפני מי הוא מעלים את עצמו? יש פה מישהו מבחוץ שמתבונן, ומפניו מעלימים את האור אינסוף. אבל אם אתה אומר שהאור אינסוף בעצם הוא פה ולא הסתלק, ואין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא, אז לא ברור לי בפני מי נוצר ההיעלם הזה. אבל ככה, זאת השאלה הראשונה. סילוק או ההיעלם, זה השאלה אם הצמצום הוא כפשוטו או לא. זאת שאלה השנייה, אם הצמצום הוא רק באור או גם במאור. מה זאת אומרת? נגיד, במשל, אז תחשבו על האש עצמה ועל האור שהיא מפיצה, אוקיי? אז יש את מקור האור, שזה האש, ויש את המאור, כאילו את האור שהאש מפיצה, זה בעצם ההשלכה של האש, כן? הנגזרת של האש. עכשיו, מי שאומר שהיה צמצום, השאלה אם הצמצום נעשה באור עצמו, כאילו האש עצמה הסתלקה, או האש עצמה קיימת, רק המאור שהאש משרה, הוא הצטמצם. אוקיי? זה בעצם השאלה השנייה. טוב, השאלה הראשונה, אפשר להבין אותה. אי אפשר להבין את הצד השני, שזה רק העלם ולא סילוק, אבל ברור מה הוא מתכוון לשאול. השאלה השנייה זה מין, מה זה אור ומה זה מאור? כאילו, זה מילים. מה זאת אומרת, הצמצום נעשה באור, הצמצום נעשה במאור, מה פשר העניין הזה? זה כנראה מתקשר לשאלה שגם היא קדמונית, עסק בשומר אמונים הקדמון, ועוד ספרים קדומים כבר עוסקים בה, וזה השאלה, עם כל התיאור הקבלי, כן, אור אינסוף, וקו וצמצום, ואדם קדמון, והצילות, ובריאה היצירה, כל הדברים האלה, אור וכלים וכו', האם כל הדברים האלה הם תיאור של הקדוש ברוך הוא עצמו, או שהם תיאור של אופני ההתגלות שלו, אבל מעבר לכל הדברים האלה, יש גם את הקדוש ברוך הוא עצמו. שהוא לא במשחק, הוא לא על המגרש, זאת אומרת, עליו לא מדברים, זה נקרא עצמותו הנעלמה, כן, עצמות שלו, לא איך שהוא מופיע, לא התופעה שלו, הנאומנה שלו, לא הפנומנה שלו, אוקיי? הוא עצמו, ויכול להיות שזה מה שמתכוון לומר פה האור והמאור, זאת אומרת, יש את מקור האור, כן, זה הקדוש ברוך הוא, המקור של המציאות, ויש את המאור, את האור שהמקור הזה מפיץ, שהוא בעצם האצילות והקו וצמצום והאדם קדמון וכל התיאורים הקבליים, אוקיי? אז בעצם כאשר אנחנו מדברים על על הקדוש ברוך הוא, אפשר להבין את זה בשתי צורות, כשאומרים אם הוא כן יצטמצם או לא יצטמצם, למה הכוונה? הכוונה לעצמות ולא עצמו, או לאיזשהו סוג של הופעה שלו בעולם, שהיא יצטמצמה, אוקיי? זה כנראה שהכוונה בחלוקה הזאת בין אור ומאור מתכוונת לעניין הזה. אני אולי חדד קצת יותר את הנקודה הזאת. אנחנו רגילים לחשוב שהקדוש ברוך הוא בלתי נתפס, כן? אנחנו לא יכולים לתפוס אותו, ליצור איתו איזושהי אינטראקציה ישירה, חושית או אפילו אולי לא חושית. אבל האמת שכשחושבים על זה, נגיד בשפה של קאנט, אז אין, לכאורה אין שום דבר מיוחד בקדוש ברוך הוא מעבר לכל אובייקט אחר. אנחנו לא יכולים ליצור קשר בלתי אמצעי גם עם השולחן כשלעצמו. מה שאנחנו תופסים מהשולחן זה את האופנים שדרכם הוא מופיע לעינינו. נגיד, אנחנו יכולים לדבר על התכונות של השולחן. השולחן הוא מלבני, הוא לבן, יש לו ארבע רגליים, הוא עשוי מעץ, הוא כזה והוא אחר, זה הכל תכונות. אבל מי זה השולחן? השולחן זה אוסף התכונות? התשובה היא לא, השולחן הוא לא אוסף התכונות, השולחן זה האובייקט שהתכונות האלה הן התכונות שלו. עכשיו, מה אני יכול להגיד עליו? על האובייקט עצמו. מעבר לשאלה איך אני מתאר אותו, כמה הן התכונות שלו. מה אני יכול להגיד עליו עצמו, מעבר לתכונות? כמעט שום דבר. אני יכול להגיד עליו שהוא קיים, ואולי שהוא אחד ולא שניים, וגם על זה אפשר קצת להתלבט. זהו פחות או יותר. כל דבר אחר שאני אגיד על השולחן, זה בעצם יהיה תיאור שלו, זה יהיה תכונה שלו. שהוא עשוי מעץ, רגליים, קנדרי, מלבנים, כל מה שדיברנו. אז בעצם אומר לנו קאנט, שהתפיסה שלנו, או ההכרה שלנו, לא יכולה באמת לתפוס את הדברים כשהם לעצמם, את העצמות שלהם. מה שאנחנו יכולים לתפוס, זה את הצורות ההופעה שלהם לעינינו. הפנומנה, להבדיל, הנאומנה זה הדבר של עצמו, והפנומנה, כן, פנומנלי זה תופעה, כן, המימד התופעתי שלו, איך הוא מופיע לעינינו, דרך כל התכונות שלו. אבל יש משהו שהוא בעל התכונות, וזה הדבר של עצמו. אוקיי? עכשיו, כן, אולי כדי לחדד את זה יותר, אני אזכיר משהו שכבר גם דיברתי עליו, אני חושב, יותר מפעם אחת. יש תפיסה או עיקרון של לייבניץ, פילוסוף לייבניץ, שהוא הוא קורא לזה עקרון זהות הבלתי נבדלים. זאת אומרת, אם יש שני אובייקטים שיש להם בדיוק את אותו סט של תכונות, זהה לחלוטין, אז זה לא שני אובייקטים, זה אחד. כך טען לייבניץ. זאת אומרת, לייבניץ בעצם אומר, לא יכול להיות שיש שני אובייקטים שונים שיש להם בדיוק את אותו סט של תכונות. אם זה בדיוק אותו סט של תכונות, זה פשוט אותו אובייקט, זה לא שניים. לא שזה הם לא שונים, זה ברור, שיש להם אותם תכונות הם לא שונים. אלא הטענה היא שהם לא שניים בכלל, הם אחד. אוקיי? אין פה שני אובייקטים, יש פה אחד. זאת הטענה שלו. עכשיו, יש לו אפילו ראיה לזה, בדרך השלילה. הוא אומר, בוא נניח את ההנחה ההפוכה, שיש שני אובייקטים שהם באמת שניים, הם אחרים. כן? שונים, הכוונה עם תכונות שונות. אחרים, פירושו, שא' הוא לא ב', אוקיי? האחרות זה מתייחסת לאובייקט עצמו. השונות מתייחסת לתכונות של האובייקטים. אז אני אומר, אובייקטים אחרים שהם לא שונים. נניח שיש דבר כזה, אוקיי? ואז מה? אז אני אומר, אובייקט א', יש לו את התכונה שהוא לא אובייקט ב'. אבל אם זה כך, אז הוא שונה מאובייקט ב'. לא רק אחר, אלא גם שונה. יש לו תכונה שלאובייקט ב' אין אותה. אובייקט ב' הוא כן אובייקט ב'. ואובייקט א' יש לו תכונה שהוא לא אובייקט ב'. כיוון שכך, אז זה סותר את ההנחה שהם אובייקטים שיש להם אותו סט של תכונות. וברגע שסתרנו את ההנחה, אז הוכחנו בדרך השלילה ששני האובייקטים האלה לא יכולים להיות אחרים. אם הם לא שונים, הם גם לא אחרים. אלא זה אובייקט אחד. זאת הטענה שלו. והזכרתי את זה לא פעם, אני חושב שהראיה הזאת היא ממש לא מחזיקה מים, הנחת המבוקש בוטה, ומה שהעקב אכילס של הראיה הזאת, או של הטיעון הזה, הוא בעצם שלייבניץ מניח, הרי מה בעצם לייבניץ מניח? לייבניץ מניח שאין באובייקט מאומה מעבר לאוסף התכונות שלו, ולכן אם יש שני אובייקטים שיש להם את אותו אוסף תכונות בדיוק, אז הם לא שניים, אז זה פשוט אותו אובייקט עצמו. כנגד מי הוא יוצא? הוא יוצא כנגד התפיסה שאומרת, לא, יש באובייקט עוד משהו חוץ מאוסף התכונות שלו. זה בעצם התפיסה שתיארתי קודם. זאת אומרת, יש את האובייקט עצמו, את בעל התכונות, אוקיי? והאובייקט עצמו הוא לא תכונה, הוא אובייקט. יש לו תכונות, אוקיי? אבל יש גם מימד באובייקט שהוא נקרא העצמות, או הנאומנה, לא רק הפנומנה, לא רק האוסף התכונות שלו, אלא יש גם את בעל התכונות. זה בעצם האובייקט עצמו. כנגד זה לייבניץ פונה בטיעון שלו, הוא רוצה להוכיח שהתפיסה הזאת לא נכונה. הוא אומר, אבל אם אתה מקבל את התפיסה הזאת, אז ההוכחה שלו נופלת. ויש ההוכחה שלו מניחה שלהיות לא ב' זאת תכונה. לאלף יש את התכונה שהוא לא ב'. אבל אני אומר, לא, אם יש מימד של אחרות ומימד של שונות, והם לא אותו מימד, אז כשאני אומר שאלף הוא לא ב', אני מדבר פה על האחרות, לא על השונות. אחרות היא לא תכונה. שונות עוסקת בתכונות. אם שני אובייקטים הם שונים, זה אומר שהתכונות שלהם לא זהות. אבל אם אני מניח שהתכונות שלהם זהות, והם בכל זאת אחרים, פירוש הדבר של להיות אחר, זאת לא תכונה. יש לי את אותן תכונות לבית כמו לאלף, ועדיין אני יכול להיות אחר. זאת התפיסה שלי. אני לא יודע אם היא נכונה או לא, אבל זאת התפיסה שלי. עכשיו, כשתפנו כנגד התפיסה הזאת את הטיעון של לייבניץ, תראו שהוא נופל. כי הוא מניח בעצם, בלי לשים לב, הוא מניח שאין דבר כזה החירות, שהחירות היא גם תכונה. טוב, אם אתה מניח את זה, אז בטח שגם תצליח להוכיח את זה. אתה מניח את המבוקש. אבל אם אתה, ההוכחה הזאת פונה למישהו שלא מניח את זה, לא תצליח לשכנע אותו שהוא טועה. אוקיי? מה בעצם הוויכוח פה? מה הדיון? איפה אני לא מסכים עם לייבניץ? אני לא מסכים איתו בזה שהוא תופס שאין באובייקט מאומה מעבר לאוסף התכונות שלו. אני אומר שחוץ מהשונות, יש גם אחרות. וזה אומר שיכולים להיות שני אובייקטים שונים, ויש להם בדיוק את אותו סט של תכונות. והם עדיין שניים, הם לא שני אובייקטים שונים, הם שני אובייקטים אחרים. שיש להם בדיוק את אותו סט של תכונות, הם לא שונים, הם אחרים. אוקיי? נגיד למשל שתי טיפות מים. שנגיד יש להם בדיוק את אותה צורה, אותה מסה, הכל בדיוק אותו דבר. הם גם נמצאות באותו מקום. גם המקום זו תכונה. אני טוען שהם נמצאות גם באותו מקום באותו זמן. הם עדיין שתי טיפות. תגידו לי, שתי טיפות לא יכולות להימצא באותו מקום באותו זמן. אומר, כן, אבל זאת בעיה פיזיקלית, זאת לא בעיה לוגית. הבעיה הפיזיקלית זה שגוף בעל מסה מתנגד לקיומו של גוף אחר בעל מסה באותו מקום. אבל אם תחשבו על גופים שאין להם מסה, אין שום מניעה שהם יימצאו באותו מקום, ויהיו להם בדיוק את אותן תכונות. ברגע שהמניעה היא מניעה פיזיקלית ולא מניעה לוגית, אז זה לא פרחה בשום צורה. אנחנו הרי יודעים בפיזיקה, כן, בתורת החלקיקים, מבחינים בין שני סוגי חלקיקים. יש בוזונים, בעקבות הפיזיקה היהודי, בוז, כן, בוז איינשטיין, ויש את הפרמיונים, בעקבות אנריקו פרמי, הפיזיקאי האמריקאי-איטלקי, אנריקו פרמי, וההבדל ביניהם זה שפרמיונים לא יכולים להיות שני חלקיקים שיש להם אותו סט של תכונות. זה מה שמייחד את הפרמיונים, אבל בוזונים, אין להם את התכונה הזאת. זאת אומרת, בוזונים יכול להיות מצב שיהיו הרבה מאוד חלקיקים, שלכולם יש בדיוק את אותו סט של תכונות. תכונות פיזיקליות, מטען, מסה, הכל אותו דבר. אנרגיה, טנה, מה שאתם רואים, הכל אותו דבר. אוקיי? זה בעצם האפקט שנקרא אפקט בוז איינשטיין. כן, האפקט הזה בעצם אומר שבטמפרטורות מאוד נמוכות, כל החלקיקים כולם קורסים לאותו מצב פיזיקלי. זאת אומרת, יש להם בדיוק את אותו סט של תכונות, לכל החלקיקים. ועדיין, אנחנו מדברים על מספרי חלקיקים. יש 1, 2, 10 חלקיקים, 100 חלקיקים, למרות שיש להם בדיוק את אותו סט של תכונות. זה אומר שיכולה להיות אחרות, למרות שאין שונות. אוקיי? לכן לדעתי, בפיזיקה המודרנית רואים בבירור של לייבניץ טעה. אבל אני חושב שגם פילוסופית ברור שהוא טעה. לא צריך את הפיזיקה בשביל זה. בכל אופן, אני חוזר אלינו, מה שאני בעצם רוצה לטעון, מה מבלבל את לייבניץ? מה שמבלבל את לייבניץ, זה שהוא בעצם מסתכל, ומה שהוא רואה בשולחן, כל מה שהוא יכול להגיד על השולחן קשור לתכונות. זאת אומרת, טוב, אז אם זה ככה, אז אין בשולחן שום דבר, חוץ מאשר היותו בעל אוסף התכונות הזה, זה הכל. ומה שאני טוען כנגד זה, שזה לא יכול להיות נכון, כי אני שואל, למה אספת את כל התכונות האלה, ואתה מתייחס עליהן כאובייקט אחד? למה לא להתייחס ללובן של השולחן הזה, עם החושך ששורר בחוץ גם כן בתור אובייקט? רק בגלל שהתכונות האלה הן תכונות של עצמים אחרים, אין מה לחבר אותם בקבוצת תכונות אחת. אז אתה מניח שיש עצמים אחרים ולא רק אוספי תכונות. אם היו רק אוספי תכונות, אז יכולתי לאסוף כל קובץ של תכונות ולייצר ממנו אובייקט. והזכרתי כבר בפעמים הקודמות שדיברתי על זה, הזכרתי את הסיפור הגאוני של בורחס, כן, הסופר הארגנטינאי, בורחס, שנקרא טלן אוקבר טרטיוס. זה מופיע בבדיונות של יורם ברונובסקי, הוא תרגם את זה. אז יש שם הסיפור, אני ממליץ בחום לקרוא את זה, בכלל את בורחס, כי הוא גאון מדהים, אבל את הסיפור הזה חובה לקרוא, זה פשוט, זה מסה פילוסופית מבריקה בצורה של סיפור, ושם הוא בעצם מעלה את הטיעון הזה, כמובן בדרך של סיפור, אבל זה הטיעון שהוא מעלה. הוא מספר שם על איזשהו כוכב, טלן, כן, זה השם של הכוכב, ששם ישבו אידיאליסטים בראשותו של ברקלי, שהוא היה אידיאליסט, כאילו אלה שחשבו שאין מציאות, אלא יש רק הופעות, רק תכונות, אזכיר לכם את הצמצום לא כפשוטו, כן, זה אותו רעיון, והוא אומר שבכוכב ההוא באמת כל אוסף של תכונות ייצר אובייקט. נגיד החושך ששורר כרגע בחוץ, עם הלובן של השולחן פה, עם הרוח ש... עוצמת הרוח שמשיב פה המעברר, זה אובייקט. כי הרי כל אוסף תכונות מגדיר אובייקט. מי שלא מכיר בקיומו של עצם, שהוא בעל התכונות, אלא הוא פשוט מתייחס לאוספי תכונות בתור אובייקטים, אז אתה יכול לאסוף כל אוסף של תכונות שאתה רוצה. כל אוסף של תכונות הוא אובייקט. אבל זה כמובן לכל בר דעת, מבין שזה שטות. אנחנו אוספים תכונות רק כשהתכונות האלה מתארות את אותו אובייקט, משויכות לאותו אובייקט. אז עכשיו אני שואל, מי זה האובייקט הזה שהתכונות משויכות אליו? הוא לא אוסף התכונות עצמו. אוסף התכונות הוא תכונות של האובייקט. אז מי זה האובייקט? האובייקט זה איזשהו משהו מופשט, שקיים בעולם כשלעצמו, וכשאני מסתכל עליו, או אני תופס אותו, אני תופס אותו דרך תכונותיו. אותו עצמו אני לא יכול לראות, כי אין לו מראה. המראה שלו כבר שייך לתכונות. אוקיי? אז באותה מידה, אני חוזר פה לקטע של הרב מלובביץ', אז באותו מובן אני רוצה לטעון בעצם שחוסר היכולת שלנו לתפוס את הקדוש ברוך הוא, לכאורה, לא שונה מהותית מחוסר היכולת שלנו לתפוס את השולחן עצמו. גם בשולחן וגם אצל הקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו יכולים לתפוס זה את האופנים שבהם הוא מופיע לעינינו, ולא אותו עצמו. אז באיזה מובן הקדוש ברוך הוא בלתי נתפס? מה, למה הוא פחות נתפס מאשר השולחן, מאשר אדם שיושב פה, מאשר המחשב הזה, או הטלפון, או כל עוד אובייקט שלו יהיה. תמיד מה שאני יכול לתפוס רק את התכונות של הדבר, ולא את הדבר עצמו. אז מה שונה זה מזה? פה יש עוד נקודה חשובה. יש כאלה שמפרשים את ההבחנה הקנטיאנית הזאת בין הדבר עצמו לבין ה... פנומנה, הצורות ההופעה שלו, אוסף התכונות שלו, מפרשים את זה כמגבלה אנושית. זאת אומרת, אני מוגבל כבן אדם, ולכן אני לא יכול לתפוס את השולחן כשלעצמו. אני תופס רק את התכונות שלו, את האופנים שבהם הוא מופיע בעולם, אבל את השולחן כשלעצמו אני לא יכול לתפוס. זו טעות. זו טעות, אין פה שום מגבלה. זה מה שנקרא לתפוס את השולחן. לתפוס את השולחן פירושו, כשאני מסתכל על השולחן, אז אני אומר, השולחן הזה הוא בצבע לבן. אז מה אתה אומר לי? לא תפסת את השולחן עצמו, תפסת רק את האופן שבו הוא מופיע לעינינו. ואז אני שואל, רגע, אז מה הצבע של השולחן כשלעצמו? לא הצבע שבו הוא מופיע לעינינו. התשובה היא שזה, אין דבר כזה צבע של השולחן כשלעצמו. השולחן כשלעצמו אין צבע. צבע מוגדר להיות תופעה שקורית אצלי בראש כאשר אני מתבונן על עצמים. האופן שבו אני תופס אותם מופיע בהכרה שלי כצבע. אוקיי? אין צבע לדבר עצמו. ברור שאם אני אסתכל על זה באופן אחר, או שהראש שלי יהיה בנוי אחרת, אני יכול לראות את זה בצבע אחר לגמרי, או אפילו לשמוע את המראה של השולחן, לא לראות אותו בכלל. אם תחברו את העיניים שלי למרכז השמע, אז אני אשמע מראות. אני לא אראה את המראות. המראות לא נמצאים בעולם, המראות הם רק אצלי בראש. כן, זו הדוגמה החביבה עליי, עם העץ שנופל ביער, האם הוא... ואף אחד לא נמצא שם כדי לשמוע או לראות, האם הוא משמיע קול? התשובה היא כמובן לא, ברור שהוא לא משמיע קול. זאת אומרת, הוא מניע אוויר, יש גל לחץ, אבל כל עוד גל הלחץ לא פוגע אצלי באור הטוף, לא נוצר קול. קול זאת תופעה קרתית, אין קול בעולם עצמו. בעולם עצמו יש גל לחץ. כשגל הלחץ פוגע באור טוף של אוזן, הוא יוצר בהכרה של בעל האוזן, קול, אוקיי? אבל ברור שהקול לא קיים בעולם, הקול קיים רק אצל האדם התופס, אותו דבר הצבע והמראה, כל התכונות שאנחנו מדברים עליהן, הם לא בגלל שאני לא מצליח לתפוס את הדבר עצמו, זה מה שנקרא לתפוס את הדבר עצמו. לתפוס את הדבר עצמו פירושו להכניס את הדבר לתוך הקטגוריות ההכרתיות שלי, לתת לו צבע וצורה ומראה ושמע, כן, אודיו ווידאו וכל הריח וטעם ומישוש וכל מה שאתם רוצים. אז זה נקרא לתפוס את הדבר עצמו, זאת לא מגבלה. תמיד לתפוס משהו זה להכניס אותו לתוך מערכת המושגים או המערכת ההכרתית שלי, זה מה שנקרא לתפוס. אז מה פירוש לתפוס את הדבר כשלעצמו לא כמו שהוא מופיע לעיניי? זה סתם לא מוגדר. זה שטויות. אין דבר כזה. לתפוס את הדבר כשלעצמו פירושו לחוות את התכונות שדרכן הוא מופיע אליי. זה נקרא לתפוס את הדבר של עצמו. זה לא מגבלה. זה מה שנקרא לתפוס. אין יצור שיכול לתפוס את זה יותר טוב. זה לא רלוונטי. אין פה יותר טוב. זה התפיסה הכי טובה שיש. אין תפיסה אחרת. אוקיי? זה לא מגבלה, זה לא חוצר יכולת. זאת ההגדרה של תפיסה. זה מה שנקרא לתפוס. חוץ מזה, אתה רק יכול להיות השולחן עצמו. לתפוס את השולחן עצמו בתור מישהו אחר, אתה רק יכול להכניס את ההופעות של השולחן לכלי ההכרה שלך. זה מה שאתה יכול לעשות שם. למה אני אומר את זה? כי נדמה לי שההבדל בין הקדוש ברוך הוא לבין אובייקטים אחרים הוא בנקודה הזאת. כשאני מסתכל על ההופעות של הקדוש ברוך הוא בעולם, שם זה באמת לא נקרא לתפוס אותו עצמו. או אם אני מדבר על זה בשפה של המקובלים, כן, על ספירות וכלים וכל מיני דברים כאלה, הטענה היא, נגיד, הצבע של השולחן הוא לא אובייקט, הוא תכונה. השולחן הוא אובייקט. הצבע שלו זה תואר. הוא בצבע צהוב, נכון? זה תואר. כשאני אומר, השולחן הזה הוא בצבע צהוב. מי נושא המשפט? השולחן. אז זה האובייקט. ומה זה הצבע הצהוב פה? הוא תואר של האובייקט, נכון? זאת אומרת, הצבע הצהוב של השולחן הוא לא אובייקט. האובייקט זה השולחן. יש לו תכונה שיש לו צבע צהוב. התכונות במרכאות של הקדוש ברוך הוא הם אובייקטים. זה ההבדל בינו לבין עצמים רגילים. התכונות של הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע מה, שלא לדבר על הרחום וחנון, אבל אני מדבר כרגע על הספירות, נגיד, הכתר, חוכמה, בינה וכל הדברים האלה. אלה כאילו הופעות של הקדוש ברוך הוא, תכונות של הקדוש ברוך הוא. הקבלה בעצם אומרת לנו, אלה אובייקטים. הקדוש ברוך הוא ברא את הדברים האלה. זה לא תכונות שלו, תכונות זה לא משהו, לא צריך לברוא אותו. התכונות הן שם, הן מאפיינות אותו. אם אני אומר שהקדוש ברוך הוא האציל את הדברים האלה, ברא את הדברים האלה, פירוש הדבר שיש פה משהו. זאת אומרת, הצבע של הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא לא תכונה שלו, הוא אובייקט נפרד ממנו. ולכן כשאני מבין, אני לומד את העולם הקבלי, אני בעצם לא עוסק בתכונות של הקדוש ברוך הוא, באותו מובן שאני עוסק בתכונות של השולחן, כשאני מתבונן על השולחן. אני עוסק באובייקטים שהקדוש ברוך הוא ברא אותם כייצוגים או מוציאים לפועל של המדיניות שלו. ולכן זה לא נקרא לתפוס את הקדוש ברוך הוא עצמו. אוקיי? ואת ההבדל בין הקדוש ברוך הוא לבין אובייקטים אחרים זה בשאלה מה היחס בין התכונה לבין האובייקט שהוא בא על התכונות. באובייקטים רגילים, התכונות הן התכונות של האובייקט. האובייקט הוא בא על התכונות. אצל הקדוש ברוך הוא התכונות הן עצמם אובייקטים. שיש להם איזושהי זיקה על הקדוש ברוך הוא, הם מייצגים אותו באיזושהי צורה, אבל זה לא הוא, זה לא הצבע שלו, אנחנו לא תופסים משהו בו עצמו. זה בעצם אני חושב המשמעות של האמירה הזאת, של לית מחשבה תפיסה בכלל. כן, המחשבה לא נתפסת בו, זה נקרא לית מחשבה תפיסה בכלל, תפיסה באלף, זאת אומרת, המחשבה לא נתפסת בו, אוקיי? הרבה פעמים אומרים לית מחשבה תפיסה, היי, תפיסה במובן של מחשבה, אבל זה לא, זה בערמית. לית מחשבה תפיסה בכלל, אין מחשבה שמצליחה להתפס בו בכלל. למה? כי כשאני תופס את התכונות שלו, אני לא תופס אותו עצמו, התכונות הן לא הצבע שלו, שבכך אני תופס את האובייקט עצמו, אלא זה אובייקט אחר שהוא ברא אותו, שהוא מייצג אותו באיזושהי צורה. האור אין סוף נמצא בתוך הכלים האלה, בתוך האובייקטים האלה, אבל האובייקטים האלה זה לא הוא. זה קצת דומה, כמו שהגמרא מדמה את זה, ליחס בין נשמה לבין גוף של האדם. מה בברכות, בדף ה', הגמרא אומרת שמה שהיחס בין הקדוש ברוך הוא לעולם הוא כמו היחס בין הנשמה לגוף. כשאתם מסתכלים על בן אדם, אתם לא עושים הבחנה בין הנשמה לבין הגוף. כשאתם רואים את הגוף שלא מבחינתכם, ראיתם את האדם עצמו. אבל הגוף הוא לא תכונה של הנשמה. הגוף זה עוד סוג של אובייקט. הנשמה זה, אם אתם דואליסטים, אני דואליסט, אז הנשמה זה עוד משהו. אז איזה זיקה יש בין הנשמה לבין הגוף? באיזה מובן הם הופכים לאובייקט אחד? זה לא באותו מובן שהשולחן והצבע שלו, או החומר שממנו הוא עשוי. זה יחס אחר. היחס בין הגוף לבין הנשמה, זה יחס של חיבור מאוד מאוד אינטימי בין שני דברים, שביחד יוצרים איזושהי קוליות אחת. אבל זה לא שאחד הוא תכונה של האחר, או הופעה של האחר. אוקיי? אז גם הקדוש ברוך הוא ביחס לעולם, זה לא, או ביחס לספירות אם תרצו, זה לא שהספירות הם הצבעים שלו, הם התכונות שלו באותו מובן כמו הצבע של השולחן, אלא הקדוש ברוך הוא מתייחס לספירות, אור אין סוף מתייחס לספירות, כמו שהנשמה מתייחסת לגוף. זה שני אובייקטים, ששניהם איכשהו מאוחדים ביחד ויוצרים כוליות, שאפשר לראות אותה בתור אובייקט אחד. אמרתי את זה בשיעור הקודם, שעולם האצילות נקרא אצילות, בגלל שאור אין סוף נמצא אצלו, אצלו זה משון אצילות, נמצא אצלו כמו נשמה בגוף. להבדיל מעולמות הבריאה, יצירה ועשייה, שהאור אין סוף לא מתייחס אליהם כמו נשמה לגוף, אלא זה באמת שני אובייקטים שהם, יש מרחק ביניהם, הם לא מחוברים ויוצרים כוליות אחת. אוקיי? אז זה ההבדל בין העולמות האלה. טוב, אז אני חוזר לרבי מלובביץ'. בעצם הטענה היא שיש שתי שאלות שסביבם נסובה הסוגיה הזאת של הצמצום. א', אם הצמצום הוא כפשוטו או לא, סילוק או הלם. והשאלה השנייה, האם הצמצום הוא באור או במאור? כל מה שעשיתי עד עכשיו זה רק להסביר את ההבדל בין אור למאור. בין הדבר עצמו לבין ההופעה שלו, כן? בין האש לבין האור שהאש מפיצה. לענייננו, בין הקדוש ברוך הוא כביכול בעצמו, עצמותו הנעלמה, לבין הספירות, אם תרצו, האור שמייצג את עצמותו. כן? השאלה, באיזה משניהם נעשה הצמצום? אוקיי, ואפשר בזה, אני ממשיך לקרוא עכשיו, ואפשר בזה דלת שיטות, ארבע שיטות. כידוע, כן, כשיש שתי שאלות, ואם הן בלתי תלויות, אז עקרונית יכולות להיות ארבע שיטות ביחס לסוגיה הזאת. א', הצמצום כפשוטו וגם בעצמותו, כן? זאת אומרת, התפיסה הראשונה זה שהצמצום הוא כפשוטו. הקדוש ברוך הוא באמת הסתלק, זה סילוק, זה לא הלם. דבר שני, ההסתלקות הזאת קרתה בעצמותו, לא רק במאור, אלא גם באור. באש עצמה. האש עצמה עכשיו היא עם גודל חלקי. לא רק האור שהיא מפיצה, הוא לא ממלא את כל החלל, אוקיי? אז זה תשובה, כל שיטה כזאת עונה תשובה לשתי השאלות. אז הצמצום כפשוטו או לא, התשובה היא כפשוטו, בשיטה א', והצמצום בעצמותו או במאור, בעצמותו. אוקיי? וראיית הסוברים, כן? זה התפיסה הכי ליטאית שיש. כן? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעצמו לא נמצא כאן. וראיית הסוברים, כן? דרך אפשר לומר, דה המלך נמצא במקום האשפה, חס ושלום. זה, עוד נחזור לעניין הזה אחר כך, זה הוויכוח בין החסידים לבין המתנגדים, הרבה פעמים מתנסח דרך השאלה מה קורה במבואות המתונפים. אסור להגיד דברי תורה במבואות המתונפים, זה גמרא בברכות. מה הכוונה? הכוונה השירותים, כן, או בית מרחץ או משהו כזה. והטענה היא בעצם, זה ששם אי אפשר להכניס את הקדוש ברוך הוא, זה מבואות כאילו מתונפים במובן הזה שאין שם קדושה, הקדושה לא שייכת לשם. אוקיי? עכשיו כמובן, זה משל. הנמשל פירושו שבכל מקום חומרי, בכל מקום שקיים משהו מוחשי מבחינתנו, אין קדוש ברוך הוא. זה לא מבואות מתונפים במובן של שירותים ובתי מרחץ, אבל זה מתונפים ביחס לאור הרוחני המזוכח. פה אנחנו מדברים על דברים גשמיים, במובן הזה זה קצת מבואות המתונפים. והקדוש ברוך הוא לא נמצא בעולם הגשמי. זה בעצם התפיסה הליטאית. והראיה שלהם זה איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יכול להימצא במקום האשפה. כשהאשפה פה אין הכוונה דווקא לדבר מגונה כמו שירותים, אלא הכוונה לדבר חומרי. זה מגונה ביחס לדברים רוחניים. אוקיי? אז זה הראיה של הליטאיות הקיצונית. שיטה ב', הצמצום כפשוטו, אבל רק באור. בסדר? הצמצום כפשוטו, זאת אומרת, הצמצום באמת קרה, עכשיו אני רואה שהוא, שאלה מה זה האור ומה זה המאור, נדמה לי שמה שהוא מתכוון פה, זה שהאור זה האור שהאש מפיצה, המאור זה האש עצמה. לא כמו שאמרתי קודם, אבל זה רק מינוח, לא חשוב. הצמצום כפשוטו, אבל רק באור. זאת אומרת, הצמצום באמת קורה, זה לא העלם, אלא הוא באמת הסתלקות, אבל זה לא קורה בדבר עצמו, אלא רק בהשלכות שלו, בתכונות שלו, בהופעות שלו. אוקיי? שיטה ג', הצמצום לא כפשוטו, זה רק משל, אבל זה קורה גם במאור. גם באור וגם באור, כמובן. ושיטה ד', הצמצום לא כפשוטו ורק באור. שיטה ד', זאת השיטה הכי חסידית. זאת אומרת, קודם כל אין בכלל צמצום. הוא לא כפשוטו, זה רק העלם, זה לא סילוק. ב', אפילו העלם, אפילו המשל של הצמצום, לא מדבר על המאור, אלא רק על האור. ואת לגבי המאור, אפילו בתור משל, אי אפשר להגיד שהוא יצטמצם. זו התפיסה החסידית הקיצונית. אז אם א', זה הליטאיות הקיצונית, או המתנגדות הקיצונית, ד', זה החסידות הקיצונית, אוקיי? ושתי שיטות ביניים. עכשיו הוא ממשיך. כתב מרתק, אגב. והנה המתנגדים בימי אדמור הזקן, אחזו בשיטה א' הנעל, וכידוע, כן, הגרא ורב חיים וולוז'ינר. והיו מפרשים לית אתר פנוי מיני, היינו מהשגחתו. זאת אומרת, כשהם פרשו, מה זה לית אתר פנוי מיני? הרי הצמצום הוא כפשוטו, גם באור וגם במאור, לשיטתם. אז אין אלוקים במבואות המתונפים, זאת אומרת, בעולם החומרי, העולם הנברא, חומרי אפילו בספירות אולי, אין באמת אלוקים, הוא הסתלק. בכך הוא אפשר למציאות להתקיים. אז מה זה נקרא לית אתר פנוי מיני, לשיטתם? אז הוא אומר, הכוונה מהשגחתו, לא מנוכחותו בפועל. הוא לא נוכח שם, אבל הוא משגיח מרחוק, כאילו הוא שם לב מה שקורה שם. ואמרו, אשר השיטה דהעצמות נמצא בכל מקום, היא סותרת לדינים דמבואות המתונפות. וכמו שכתוב בקרוזים ומודעות שפרסמו בזמן הבעל שם טוב והדמור הזקן. ויין גם כן שער הייחוד והאמונה פרק ז' ויגרות הקודש וכו'. וכמדומה לי שגם בבית רבי נדפס מכתב אדמור הזקן מדבר בזה. אוקיי? הוא בעצם אומר, אדמור הזקן תפס את השיטה ד', אני כבר מקדים, זה עוד מעט נגיע. אבל המתנגדים שלו כבר בזמנו תפסו את שיטה א'. זה המחלוקת בין המתנגדים לבין החסידים. אוקיי? והיסוד שעליו בנויים המתנגדים, זה שאנחנו רואים שאסור להתפלל ואסור ללמוד תורה במבואות המתונפים. הווה אומר, יש מקומות שמחוץ לתחום לקדושה. ובאותה מידה, כנמשל, האור אינסוף או הקדוש ברוך הוא לא נמצא במקום שבו יש כלים, במקום שבו יש דברים שהם יותר חומריים, אפילו הכלים הקבליים שהם לא חומר באותו מובן שאנחנו מדברים עליו כאן, אבל יש בו איזשהו מימד פחות מופשט. ברגע שיש בו כבר מימד אובי מסוים, כן, פחות מופשטות, כבר אלוקים לא נמצא שם. אוקיי, זאת בעצם הטענה, ולכן הטענה שלהם זה שדין של מבואות המתונפים, זה בעצם מראה לנו שלא נכון לייחס אלוקות לכל דבר בעולם. יש מקומות שהם מחוץ לתחום לאלוקות. אתם מבינים עכשיו למה זה במוקד הוויכוח בין חסידים למתנגדים? כי החסידים טוענים שאלוקים נמצא בכל מקום. כן? אפשר לחלל בחליל בראש השנה, וזה יהיה תפילה נהדרת. למה? כי ההגדרות הטכניות האלה, ההלכתיות, לא באמת, הן הגדרות באופן החיצוני של הדברים. בפנים, בפנים, זה לא באמת משנה. מה שלא תעשה, אם אתה עושה את זה לשם שמיים, זה קדוש. אם אתה עגלון לשם שמיים, זה אותו דבר כמו גדול הלמדנים שמשקיע את כל ימיו בלימוד. מבחינת החסידות הצרופה, כן, עגלון לשם שמיים עושה אותה עבודת השם. ואת הקדוש ברוך הוא והקדושה נמצאים בכל מרחבי המציאות. והליטאים טוענים, מה פתאום? במבואות המתונפים לא נכנסת קדושה. הקדוש ברוך הוא לא נמצא במבואות המתונפים. זה בעצם התשתית התיאולוגית או המטאפיזית או הקבלית לוויכוח בין חסידות לבין מתנגדות. ולכן, מעבר לשאלה מה קורה בוויכוח המטאפיזי ומי צודק, צריך להבין שלוויכוח הזה יש הרבה מאוד השלכות בעולם המעשי. אנשים מתנהגים אחרת אם הם תופסים אם הצמצום הוא כפשוטו, או שהצמצום הוא לא כפשוטו. זה נשמע כמו איזושהי שאלה כזאת את מי זה מעניין? זה משחקי מילים כאלה שלא אומרות שום, לא אומרים שום דבר. לא, אני מנסה לשכנע אתכם שזה לא נכון. הוויכוח התיאולוגי המאוד מופשט ורוחני הזה, שקשה אפילו להבין את שני הצדדים שלו, בעצם עומד בבסיסם של הרבה מאוד מחלוקות והתנהגויות בעולם הפרקטי. ואנחנו נראה את זה בהמשך. לכן אני קורא לסדרה הזאת צמצום והשגחה. כי הביטוי לתפיסות שלך לגבי הצמצום יבוא לידי ביטוי גם בתפיסה לגבי השגחה. אוקיי, אז זה הוויכוח כבר בזמן אדמור הזקן והבעל שם טוב וכו'. בשיטת בעל המחבר ספר נפש החיים, שמזכיר כבוד תורתו במכתבו, הוא כשיטה ג' הנעל. נזכיר מה זה שיטה ג', הצמצום לא כפשוטו, אבל גם במאור. אוקיי? וחלק בזה על רבו הגרא, כי הגרא תפס כשיטה א', הגרא זה החולק הקיצוני על אדמור הזקן והבעל שם טוב, והוא תופס כשיטה א', ורב חיים ולוז'ינר נקט איזושהי שיטת ביניים, והוא חולק על הגרא. ובכלל, נראה שראה הרב רב חיים מוולוז'ין ספרי חב"ד, ובפרט ספר התניא, ונשפע מהם, כן, הושפע מהם. אף שאיני יודע זה בהוכחות גמורות. אגב, להערכה הזאת, אם כי אני שייך למפלגה של רב חיים ולוז'ינר, להערכה הזאת של הרבי מלובביץ' אני לגמרי מצטרף. זאת אומרת, מאוד ברור מקריאת ספריו של רב חיים ולוז'ינר, שהוא יצא נגד חב"ד, הם נכתבו נגד חב"ד, הספרים האלה. והוא כל כך הושפע מהם, שזה לא יאמן כמה הוא הושפע מהם. את הניסוחים מאוד מאוד דומים בספר התניא ובנפש החיים, להבין מה באמת ההבדל ביניהם, צריך מיקרוסקופים. אבל אנו, ממשיך הרבי מלובביץ', אין לנו, אני אסביר בהמשך למה אני לא מסכים איתו בפרשנות של רב חיים ולוז'ינר, אבל אנו אין לנו אלא כשיטה ד' הנ"ל, שאין הצמצום כפשוטו, וגם זה לא במאור, אלא באור, ורק בבחינה התחתונה שבאור, מה זה, אני לא יודע מה זה, וכמבואר בספרי וכתבי חב"ד. ובימינו, כאשר זכינו לאורה, שנתבארה מסכת הצמצום באריכות, לפי ערך ובכמה וכמה פרטים, בספרי תורת החסידות חב"ד, הנדפסים ואשר בכתב, הנה הרוצה לדעת עניין הצמצום, על כל פנים במידה ידועה, בהבנה והשגה, אין לזה דרך אחר, אלא לעיין בענל. כן, זה אתם רואים אותו. מי שרוצה לדעת מה זה צמצום, אין לו ברירה, הוא חייב ללמוד את ספרי חב"ד, כי רק שם מבינים מה זה צמצום. את כל האחרים פשוט לא יבינו. איני יודע איזה ספרים וכתבים ישנם אצל כבוד תורתו כדי לציין אליהם, כן, הוא רוצה להפנות אותו למקומות, אבל הוא לא יודע איזה ספרים יש לשואל. והוא עניין, אז לכן הוא נותן לו פה רשימה שלמה של מקורות, לא חשוב כרגע. ושייך לעניין צמצום המבואר בתניא וכו'. בקיצור, זה פחות חשוב לענייננו. בואים, פה כתוב, בעניין הצמצום, אחד ממכיריו, כנראה הוא מורנו אליהו אליעזר דסלר, שלפי העיון בספר התניא ונפש החיים, בא למסקנה שאין חילוק יסודי ביניהם, שהכל הולך לעניין אחד, זוכרים את השאלה, הכל הולך לעניין אחד. באמת שזה באמת נראה מאוד מאוד דומה הניסוחים, זה מרתק העניין הזה. טוב, בכל אופן, מה שהרבי מלובביץ' טוען, שזה לא נכון. רב חיים ולוז'ינר אומנם קרוב לתפיסת החסידות, אבל זה תפיסה ג' ולא ד'. נכון שזה לא הגר"א שהוא בתפיסה א'. זה בעצם מה שטוען הרבי מלובביץ'. אז בעצם אנחנו רואים כאן התחלה של ההשלכות של הוויכוח הזה. זאת אומרת, של הוויכוח הזה יש בעצם השלכות מעשיות. הוא מתחיל מאיזושהי שאלה הלכתית לגבי מבואות המתונפים, ובסוף, כן, לפי התפיסה החסידית הצרופה, באופן עקרוני אפשר ללמוד תורה בשירותים. עקרונית אפשר ללמוד תורה בכל מקום, כי אין הבדל בין המקומות. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, כל ההבדלים בין המקומות זה רק, זה משל, זה לא דבר אמיתי, זה לא מציאות אמיתית. מבחינת המציאות האמיתית, שירותים ובית המקדש זה אותו דבר. הקדוש ברוך הוא שורה פה בדיוק כמו שהוא שורה שם, אין שום הבדל. ההבדלים זה רק ניסוחים לצורך עבודת השם שלנו. זה שהוא סוג של משל, אבל זה לא באמת. לכן ברמה העקרונית אפשר ללמוד תורה בשירותים. זה לא נכון שהם אומרים, להלכה אל תעשה את זה, אבל כי אנחנו צריכים לחיות לפי המשל. אבל מבחינת האמת אין בזה שום בעיה. עכשיו, הוא דיבר על, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שהטיעון העיקרי לטובת התפיסה המתנגדית, הוא לא גמרה על מבואות המתונפים וההלכה שאסור ללמוד שם תורה. הבעיה היא שהתפיסה שמציג הרבי מלובביץ' היא פשוט נונסנס. זה נונסנס. מה שהוא אומר זה שבעצם אנחנו לא קיימים באמת. אנחנו משל, והספירות הם משל, והכל זה משל. למי מופנה המשל? מה הוא ממשל המשל הזה? זה סתם, זה מילים, אין שום הבנה. מה הייתם אומרים למישהו שבא ואומר לכם, תראו, גם אני וגם אתם לא קיימים? הייתי ממליץ לו לגשת לאיש מקצוע, אולי יעזור לו. זה הדבר שאני יכול להגיד. מה עוד אני יכול לעשות עם דבר כזה? אז זה בעצם מה שטוענים אנשי הצמצום לא כפשוטו. בעצם אומרים, לא אני ולא אתה קיימים, וגם לא העולם, שום דבר לא קיים. זה פשוט, זה משל. משל שמופנה למי? משל בראשו של מי? מה ממשל המשל הזה? אני לא קיים, כמו שאמרתי קודם, זה עקרון הקוגיטו של דקארט, זה תרתי דסתרי. אם אני אומר שאני לא קיים, אז מי אומר את זה? מי שאומר את זה גם לא קיים, אז מה זה האמירה הזאת? היא אמירה של מי? הקדוש ברוך הוא מדבר עם עצמו, יש משמעות בכלל למילים האלה. זה מין איזה משחקי...
כן.
מה? לא שומע?
אם הוא מדבר עם עצמו. כן, מדבר עם עצמו.
שיהיה לו לבריאות. אז כנראה גם מה שאתה אומר, זה דיבור של הקדוש ברוך הוא עם עצמו, שיענה לך הוא, אני לא... אין טעם, אני לא... נראה, אם הוא יענה לך או לא, אני לא יודע, אני ממשיך בכל אופן לדבר. אתה מראה, זה סתם מילים, אפשר לשחק במילים כמה שרוצים, זה לא, זה משחקים. טוב, אני אומר עוד פעם, לא שזה לא נכון, זה לא אומר כלום, זה סתם שטויות, כך בעיניי, אני מצטער, הרב מלובביץ' היה גאון גדול, באמת, איש מוכשר להפליא וקטונתי, אבל אני לא מסכים איתו בהרבה דברים, אבל אין לי ספק שהוא היה איש חד ומוכשר כשד. אבל פה זה פשוט נונסנס.
רב מיכי, אני חושב שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם, כן? הוא רצה את זה, הוא רצה לעשות את זה ככה. זאת אומרת, לצורך העניין, לשיטתם, ככה הוא רצה לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא שהוא לא...
מה הוא רצה לעשות? איזה עולם הוא ברא? הוא לא ברא שום עולם.
הוא כן ברא עולם.
לא, אין עולם. אין עולם.
הוא, ככה זה נראה לך.
למי זה אני? גם אני אין.
לא, אין ויכוח על זה שהוא ברא את העולם.
לא, יש ויכוח על זה. יש ויכוח על זה. צמצום לא כפשוטו פירושו, לא הייתה בריאת העולם, נקודה. לא הייתה, אין. זה הכל משל. למשל למה אני לא יודע, למי פונה המשל?
לא נכון, לא נכון, זה לא מה שזה אומר. זה אומר, כן בריאת העולם, אוקיי? הוא ברא את העולם, אבל הוא לא צמצם את עצמו משם. זה מה שאומר.
אין דבר כזה לא צמצם את עצמו. אם העולם שקיים זה הקדוש ברוך הוא בעצמו או לא?
העולם שקיים זה העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, אני לא מבין את
השאלה. אבל העולם הזה זה הקדוש ברוך הוא או שזה משהו אחר?
מה זאת אומרת זה הקדוש ברוך הוא?
אני שואל אם זה הקדוש ברוך הוא או שזה משהו אחר.
הוא נמצא בכל מקום, לשיטת...
אני לא שואל איפה הוא נמצא, אני שואל מי הוא, לא איפה הוא נמצא. נמצא יחד איתו, בסדר, אבל זה הוא, זה מישהו אחר או זה אותו דבר?
אין קורלציה בין העולם שהוא ברא לבינו. אתה לא יכול להגיד זה הוא.
לא יודע מה זה קורלציה, אני שואל, זה שני דברים או שזה דבר אחד? קרה משהו אחרי הבריאה? קרה משהו? או שזה ממשיך להיות רק הקדוש ברוך הוא כמו שהיה תמיד? זה משחקי מילים, אתה מבין? אנשים משחקים במילים. כלום, זה לא אומר כלום. זה משפטים שלא אומרים כלום, לא שהם לא נכונים, הם לא אומרים כלום.
אלא אם כן זה משרת את, את, את הרצון שלו, שככה אנחנו נראה את העולם.
לא, גם המשפט הזה לא אומר כלום. מה משרת את הרצון? אין מה שישרת את הרצון. אין, לא קיים, לא נברא כלום.
לשיטה אחרת, או בכלל, לגמרי לשיטתם, אני שואל את השאלה. למה הוא נכנס לכל הסיפור הזה של לברוא את העולם? בשביל מה?
הקדוש ברוך הוא, אין לי מושג, תשאל אותו.
כן. אז אני נותן פה סברה.
סברה נהדר.
רגע, לא, אני עדיין לא נתתי אותה.
נו.
אני רק...
הסברה לא רלוונטי, תיתן אותה, נו, אוקיי.
אוקיי, אז הוא ברא את העולם,
כן.
כי הוא רצה להיות עולם, כי אם הוא רק הוא נמצא לבד אחד, אז הוא לא קיים לכאורה.
יפה, נכון? זאת אומרת, אז הוא ברא משהו מחוצה לו, שזה לא הוא. וזה צמצום, כי
נכון, פשוט... נכון, אבל הוא לא באמת צריך את הדבר הזה...
לא יודע מה הוא צריך, אז הצמצום כפשוטו, מה אכפת לי מה שהוא צריך? הצמצום כפשוטו, יש משהו שהוא לא הקדוש ברוך הוא, זה הכל. זה משחקי מילים, זה הכל משחקי מילים. פה, אגב, כל הדיונים האלה בצמצום וכל הפלפולים וקושיות ותירוצים וניסוחים כאלה, סולמן, זה הכל משחקי מילים, הכל נונסנס, מאלף ועטף. בעיניי. לא יודע, או שאני מפספס משהו, לא הבנתי מה, דיברתי עם הרבה אנשים, כתבתי על זה. זה נונסנס מאלף ועד תף, מאחל ועד קלה. נכתבו על זה מאמרים וספרים ומחקריים, וזה הכל נונסנס, מאלף ועד תף, לא אומר כלום. כלום, כלום, כלום.
אבל זה לא יושב על בסיס שאנשים רצו להפריך נונסנס לאוויר. זה יושב על שאלה קיומית מאוד...
זה יושב על בלבול.
לא, זה יושב על שאלה
קיומית
מאוד קשה.
אבל זה יצא לך.
השאלה הקיומית היא למה הוא עשה את זה, כן?
זו גם שאלה קיומית, אני לא מדבר על שאלות קיומיות, אני מדבר על השאלה מה קיים. מה אכפת לי מה שהוא רצה, מה שהוא... אני שואל מה קיים. בזה אנחנו עוסקים עכשיו.
נכון.
זהו, עכשיו, בעניין הזה זה הכל נונסנס. זה הכל. מה הוא רצה ומה הוא לא רצה, אפשר להתווכח עד מחר. בקיצור, זה מצד אחד. עכשיו בואו נראה רגע, אני רוצה לשתף אתכם בעוד בצד השני של המטבע. וזה רב חיים וולוז'ינר. הקטע שעוסק בצמצום זה שער ג' בנפש החיים, ותראו שם את הצד השני של המטבע, ונדמה לי שתראו שם גם פתרון אפשרי. אני מביא רק קטעים מתוך זה, אני לא אקרא הכל, אבל קטעים רלוונטיים. והוא עניין הכתוב, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. ויותר מפורש במשנה תורה, וידעת היום כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. וכן אתה ראית לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו. והוא ממש כמשמעו, שאין עוד מלבדו יתברך כלל בשום בחינה ונקודה פרטית שבכל העולמות עליונים ותחתונים והבריאות כולם. רק עצמות אחדותו הפשוט יתברך שמו לבד. כן? הוא מתחיל עם צמצום לא כפשוטו. הייתי אומר אפילו הבנה ד', לא הבנה ג', אפילו מבחינת הרבי מלובביץ', אבל ודאי לא כמו הגר"א, אוקיי? והוא פנימיות אומרם ז"ל בדברים רבה, השם הוא האלוקים, ואיתו הוא מביא שם איזשהו מדרש, לא חשוב, שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו, והיינו אף שכל המקומות שמורגשים לחוש במציאות, אין המקומות מקומות עצמיים, אלא הוא יתברך שמו, הוא המקום של כל המקומות, שמצידו יתברך, נחשבים כולם כאילו אינם במציאות כלל גם אתה, כקודם הבריאה. לא קרה שום דבר אחרי הבריאה, בשונה ממה שהיה לפני הבריאה. אוקיי? בדיוק כמו, נשאר כמו שהיה. אמנם כבר הקדמנו בתחילת דברינו, שהמשילו דבריהם זל כגחלי אש, שיהיה זהיר מאוד בגחלתן, שלא להיכנס, להתבונן ולחקור יותר מדי, בדברים שאין הרשות נתונה, להתבונן הרבה, ויקווה חס ושלום. וכן הוא, זה העניין הנורא, כן, של הצמצום. צריך להיזהר, לא להיקוות שם, כי זה עניינים בעייתיים. אין הדבר אמור, אלא לחכם הוא מבין מדעתו פנימיות העניין בשיעור הדליבה לבד ברצו ושוב. להליב בזה תואר ליבו לעבודת התפילה. אבל רוב ההתבוננות בזה הוא סכנה עצומה. ועל זה נאמר, ואם רץ לבך, שוב למקום, כמו שכתבנו לאל פרק ב' וכו', ובאמת הייתי מונע עצמי מלדבר בעניין, בעניין זה כלל. כי הראשונים ז"ל הסתירו העניין מאוד. כמו שתראו דברי קדוש השם הרוקח ז"ל, ובא לאל, שלא דיבר בזה רק ברמז. כי נאמנה את אל רוחם וכיסו דבר, כי נאמן רוח מכסה דבר. אבל שבתי וראיתי שכך היה יפה להם לפי דורותיהם. כן, הם היו גדולים ויכלו לא לדבר בעניין הזה. אבל אתה, הן ימים רבים ללא מורה. כן, אנחנו ירידת הדורות, אין לנו הנחיה רוחנית, אין לנו מורה, וכל דרך איש ישר בעיניו להלוך אחרי נטיית שכלו, רחמנא ליצלן. כן, כל אחד הולך עם השכל שלו, לא עלינו. וכל יצר מחשבות לב האדם מלא, רק לעוף במחשבתו אל כל אשר יתנו שכלו. והעולה על כולם, שזה תורת כל האדם ונעשה משל גם בפי כסילים. למור, הלא בכל מקום וכל דבר הוא אלוהות גמור, כאן כמובן הוא מגיע ישר לחסידות, הרי כל מקום וכל דבר הוא אלוהות גמור, ואינם וליבם כל הימים להעמיק ולעיין בזה, עד שגם נערים מנוערים ממשך אלוהו ליבאיו, לקבוע כל מעשיהם והנהגתם בזה לפי שכלם זה, ואז הם מסיקים מסקנות וגם מתנהגים לפי התפיסה הזאת. מה זה אומר אצל החסידים? שמחללים בחליל בראש השנה שחל בשבת, ומבחינתם זה תפילת ראש השנה. כי אין, ההגדרות האלה זה הגדרות רק, זה משל, זה לא דבר אמיתי. באמת הכל אלוקות. אין הבדל בין מבואות המתונפים, בית המקדש, כן, כל משתמש במשל של הרואה רק כמשל כמובן. התפיסה היא שאתה לא חייב להיות ספון באוהלה של תורה כדי להיות קדוש, אתה יכול להיות עגלון קדוש, או קמצן קדוש, אם תרצו לפי קרליבך, כן, אם רבי יוסף לקמצן קדוש. אתה יכול להיות הכל לפי החסידים. אז לכן בעצם, אומר הרב חיים וולוז'ינר, הבעיה הגדולה, מצד אחד הוא אומר, החסידים צודקים. הצמצום הוא לא כפשוטו. באמת, רק הקדוש ברוך הוא קיים, שום דבר חוץ ממנו לא קיים. מצד שני, היום כל מיני אנשים מרשים לעצמם לקחת את זה ולהסיק מזה מסקנות לפי שכלם, ולהתנהג על פי התפיסה הזאת. זה לא בסדר. אסור להתנהג לפי התפיסה הזאת, למרות שזאת התפיסה הנכונה. ככה, זה מה שהוא כותב. עוד מעט, בהמשך אני אגיד שלדעתי זה לא בדיוק מה שהוא כותב, אבל כרגע אני קורא אותו. וכמה זהירות יתרה צריך האדם להיזהר בזה, אני אסמן לכם. כמה זהירות יתרה צריך האדם להיזהר בזה ולשמור את נפשו מאוד במשמרת למשמרת. שמחס ושלום, ייקחנו ליבנו לקבוע לנו מחשבה זו, להתיר לעצמנו להתנהג גם במעשה לפי המחשבה הזו, הלא יוכל להיוולד מזה חס ושלום הריסת כמה יסודות תורתנו הקדושה. ובנקל, עוד מעט תראו דבר מוכר, ובנקל יוכל להילכד חס, להילכד חס ושלום ברשת רשת היצר, שיראה לו היתרה על פי מחשבה זו דרך משל, להרהר בדברי תורה בשעת נפש, אף במבואות המתונפים. בן אדם, לפי התפיסה החסידית, בעצם, אם הוא מיישם את זה למעשה, הוא יכול ללמוד תורה בשירותים. אחרי שיוקבע אצלו תחילה שהכל אלוהות גמור. ורבותינו זה לפליגו בזה מאוד. וקרתו הוא ברוח קודשם מהיות לו חלק לעולם הבא. רחמנא ליצלן. כמו שכתוב בברכות, שבכלל כדבר השם בזהו, גם המערער דברי תורה במבואות המתונפים. וממילא נשמע סייפי דאי קרא, כן, דבר השם בזה, יקרת תקרת הנפש ההיא. זאת אומרת שהכוונה הוא אומר, יש על זה, חזל אומרים שיש על זה קרת, לחשוב ככה שאפשר ללמוד תורה במבואות המתונפים. עכשיו, מה הכוונה? ללמוד תורה במבואות המתונפים זאת עבירה, הכל טובה. מאיפה באה הקרת? זה לא איזו עבירה פורמלית שיש עליה עונש קרת בהלכה. אומר חיים ולוז'ינר, זה מסמל את התפיסה החסידית. על התפיסה החסידית יש עונש קרת. התפיסה הזאת שממנה אפשר להגיע למסקנה שלומדים תורה גם במבואות המתונפים, כי בעצם אלוקות נמצאת בכל מקום. אבל שימו לב, הוא מסכים איתם ברמה העקרונית. זה באמת נכון. רק אסור ליישם את זה למעשה. אסור להתנהג על פי זה. ככה לכאורה נראה. כן, זה מה שהוא אומר, ועוד כמה טעויות שיוכל לצאת חס ושלום, אם היה נקבע הנהגה במעשה, על פי זה הדרך. וזה שהביאני להיכנס לדבר בזה העניין, ולהזהיר ולהרחיק מטעות שיוכל להיוולד מזה חס ושלום. ולהבין על בוריו כל מה שרמזו לנו רבותינו זל בזה, ואינם ככל דרכי השם הישרים, מה הרמז? ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. אותם דרכים שהן נכונות, אבל הפושעים ייכשלו בדרכים הישרות האלה עצמם, הם יגיעו לכישלון. הם צודקים, זה דרכי השם, אבל פושעים ייכשלו בם. כן, זה הרמז, ככל דרכי השם הישרים, כמובן, זה רמז לדרשת חזל שם. ועת לעשות, כאילו, עת לעשות להשם, ולכן הוא בכל זאת מחליט להתעסק עם הסוגיה הזאת, למרות שזאת סוגיה בעייתית. כי אנשים כבר נפלו, אין טעם עכשיו להגיד, אל תתעסקו עם זה כי זה מסוכן. ואז הוא אומר, הוא להשב הדבר על מכונו. עכשיו הוא מתחיל להסביר את עניין הצמצום, כדי להבין איפה הטעות ומה צריך, איך צריך להתנהג בפועל, ומה התיאוריה. עד כאן הוא רק הציב את הבעיה. התפיסה העקרונית נראה כאילו שהצמצום לשיטתו הוא לא כפשוטו. במובן הזה הוא יוצא חזיתית נגד הגרא. למרות שקשה מאוד לקבל את זה. תלמידו המובהק של הגרא ובקבלה בכלל, קשה מאוד להאמין שרב חיים ולוז'ינר היה סוטה מדרכו של הגרא. ובלי להעיר על זה מילה. לכן לדעתי רב חיים ולוז'ינר לא סוטה מדרכו של הגרא, ולכן הוא גם לא מעיר על זה. הוא לא סוטה מדרכו של הגרא, ואני אסביר בהמשך למה לדעתי זה מה שקורה. לא בהמשך, זה כבר יהיה בשיעור הבא כנראה. נבהר מאמר קדישין שבואר בעץ חיים, לוקח מהתיקונים בכמה מקומות, שהוא יתברך שמו ממלא כל עלמין בהשוואה גמורה. כאילו בכל מקום הוא נמצא באותו הצורה. כן? גם במבואות המתונפים. הוא מתחיל בתפיסה של מה באמת נכון. מה שבאמת נכון, זה שהוא נמצא בכל מקום. והרי מצינו שגם בעולמות העליונים, כל עולם חלוק ומשונה מחברו בבחינות שונים. כן, העולמות העליונים, הצילות, בריאה, יצירה, אדם קדמון, יש הבדלים בין העולמות. אז זה אומר שיש הבדלים, יש מדרגות של הופעת אלוקות במקומות שונים. אז איך זה מתיישב עם התפיסה שהוא ממלא כל אלמין בהשוואה גמורה? בסדר? מצד אחד מבואר כך, אבל הרי מצינו שגם בעולמות העליונים, כל העולם חלוק ומשונה מחברו. הדרגה, הדיוטה התחתונה ביותר של ההיררכיה הזאת, זה מבואות המתונפים. המבואות המתונפים זה רק הקצה התחתון, מעל זה שהיררכיה שלמה עד שמגיעים לאור אינסוף. כל שלב בדרך הזה הוא קצת מבואות המתונפים מול הזיכוך הרוחני של אור אינסוף. ולכן בעצם הוא אומר, איך אפשר להגיד שהכל זה בהשוואה אחת, באחדות גמור, בדיוק באותה צורה. האלוקות נמצאת בכל המקומות, בדיוק באותה צורה לא היה שום צמצום. מצד שני, הרי הכל מתואר לנו פה באופן היררכי. פחות אלוקות ועוד פחות אלוקות, זוכרים את תיאור הצמצום מהשיעור הקודם, הסברתי שהקו נכנס לתוך החלל ולא יורד עד הסוף למטה. כי אם הוא יורד עד הסוף למטה, אז כל התכלית של הקו הייתה מנוטרלת. כל המשמעות של הקו זה לקבוע יחס של מעלה מטה. כשהוא מחובר לאור אינסוף זה המעלה, הוא יורד למטה ונשאר תלוי באוויר. זה המטה. ואז על גבי הקו, אחד מעל השני מסתדרות הספירות. ברמות זיכוך עולות כל הזמן, עד שמגיעים לאור אין סוף. כל המטרה של הקו זה להגדיר היררכיה כזאת של רוחניות עד שמגיעים לגשמיות, או מבואות המתונפים בשפה הזאת. נכון? אז עכשיו זה מה שהוא אומר, שכל עולם חלוק ומשונה מחברו, בשביל זה נוצר קו. כן, ועשר ספירות, האצילות מלכה בעון אי וגרמה אחד בעון וכולי, לא ניכנס לזה כל הדברים האלה, זה דיברתי על זה בעצם קודם כבר, וזהו. אז הוא אומר, כי מבואר בכמה מקומות בזוהר, שאדון יחיד אין סוף ברוך הוא, ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין, והיינו, וזה המשפט שהוא חוזר עליו שוב ושוב בשער ג', והיינו שמצידו יתברך, נקרא בבחינת ממלא כל אלמין. כשמסתכלים על זה מנקודת מבטו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא ממלא כל אלמין, לא היה צמצום, אין מציאות, אין כלום, הוא נמצא בכל מקום בהשוואה הגמורה. ומצידנו, כפי אשר נצטווינו בתורתנו הקדושה, בעניין הנהגותינו בתורה ומצוות, הווה אומר, לא ללמוד תורה במבואות המתונפים, יש היררכיה, יש מקומות שהם חול, ויש מקומות שהם יותר קדושים, ויש מקומות שהם קודש ממש, כל ההיררכיות האלה הם רק מצידנו, זה בעניין הנהגותינו בתורה ומצוות, וכפי השגתנו בחוש, נקרא יתברך שמו, בבחינת סובב כל אלמין, שבחינת ממלא כל אלמין, הוא כבוד אלוהים אסתר דבר מצידנו. מה הוא אומר? הקדוש ברוך הוא נקרא מסובב כל אלמין. מה הכוונה סובב כל אלמין? מסובב הכוונה זה האור אינסוף שנמצא מסביב לצמצום, כמו שהסברתי בשיעור הקודם. זאת אומרת שהוא בעצם מרוחק מאיתנו ונמצא מסביב. זה נקרא סובב כל אלמין. אז זאת אומרת שהוא הסתלק, היה צמצום. זה מנקודת המבט שלנו. זה מה שהוא אומר, מבחינתנו, מצידנו. בסדר? אבל ממלא כל אלמין, זה בעצם, שהוא בעצם כן נמצא בכל המציאות הקיימת, זה מצידו. זאת אומרת, הבחינה של ממלא כל אלמין, זאת האמת, איך שתופסים אותה מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא. הבחינה של הסובב כל אלמין, זאת נקודת המבט שלנו. אנחנו רואים אותו כאילו הוא הסתלק מפה, ויש צמצום כביכול אמיתי, אוקיי? זה מה שהוא אומר, והעניין כי ודאי האמת, שמצידו יתברך, גם אתה, אחר שברא וחידש העולמות ברצונו, הוא ממלא כל העולמות והמקומות והבריאות כולם, בשיווי גמור ואחדות פשוט. אין היררכיות. הכל זה אור אינסוף שממלא את כל המציאות באותה צורה. אין יותר חומרי ופחות חומרי ויותר רוחני, אין כלום. הכל רוחניות מופשטת גמורה. הוא ממלא את כל המציאות, אין עוד מלבדו כמשמעו ממש. זה מצידו, אוקיי? וכמו שכתבנו לאל ממקורות מפורשים, ובשם הרוקח זל. וכמו שתקנו לנו קדמוננו זה לומר קודם התפילה, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא משנברא העולם. רוצה לומר, אף שכבר נבראו העולמות ברצונו הפשוט התברך, עם כל זה אין שום שינוי והתחדשות חס ושלום, ולא שום חציצה מחמתם בעצמות אחדותו הפשוט. במילים אחרות, גם אחרי הבריאה המצב נשאר כמו לפני הבריאה, לא הייתה בריאה. זהו, מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא לא קרה כלום. הוא ממשיך להיות קדוש, רק הוא ואין בלתו, בכל העולם. והוא גם אתה כקודם הבריאה שהיה הכל מלא עצמות אין סוף ברוך הוא, גם במקום שעומדים העולמות אתה. ולבך תשית לדברי הקדוש השם רבינו שמואל אביו של הקדוש רבי יהודה החסיד, בשיר הייחוד שחיבר. בייחוד יום ב' אין קצה וכו', ואין תוך מבדיל בינותיך. ובייחוד יום ג' סובב את הכל ומלא את הכל, וביות הכל אתה בכל. ואין שם עוד בזה. אז בעצם זה פסקת המפתח שלו, בסדר? שבעצם הוא אומר שיש הבדל בין ההסתכלות מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא, להסתכלות מנקודת המבט שלנו. וכאן בסעיף A, נקרא עוד קצת, אבל עם כל זה, הן גבורותיו ונוראותיו יתברך שמו, שאף על פי כן צמצם כביכול כבודו יתברך, שיוכל להימצא עניין מציאות עולמות וכוחות ובריאות נבראים ומחודשים בבחינות שונים ועניינים מחולקים, היררכיות, כן? וחילוקי מקומות, קדושים, מקומות קדושים ותאורים, ולהפך, תמאים ומתונפים, והוא הבחינה אשר מצידנו. ואתה אומר, הקדוש ברוך הוא יש לו איזושהי יכולת מיוחדת, כן? זה גבורותיו ונוראותיו, שהוא מצליח, למרות שבמציאות הוא לא הסתלק, הוא מצליח לייצר כביכול את העניין של ההיררכיות, ממבואות המתונפים ועד אור אין סוף. כן? אני עוד אסביר את כל זה, כי כל זה לכאורה זה פשוט נונסנס. אבל עוד רגע, זאת אומרת, לא עוד רגע, בהמשך אני אסביר את זה. והיינו, שהשגתנו אינה משגת בחוש, רק עניין מציאותן כמו שהם נראים. זוכרים, הדבר כפי שהוא מופיע, הפנומנה, לא הנאומנה. שעל פי זאת הבחינה, נבנו כל סדרי חיוב הנהגתנו, שנצטווינו מפי יתברך, חוק ולא יעבור. ולכן גם ההלכה מניחה שיש היררכיות, ואסור ללמוד תורה במבואות המתונפים, ויש תמה, ויש תאור, ויש קדוש, ויש חולין, יש היררכיות, יש מותר ואסור. ובמובן הזה, בשביל שהבחינה מצידנו תתנהל על פי ההיררכיות האלה של המותר והאסור, הקדוש ברוך הוא יצר כביכול, צמצם כביכול את כבודו, כדי שהדבר הזה יוכל להימצא. לא, מה זה אומר? זה עדיין בגבולות הנונסנס. מה זה אומר? הוא לא באמת עשה את זה. אז מה זה נקרא כביכול? אז זה לא נעשה? אז אם זה לא נעשה, אז באיזה מובן? מה המשל הזה בא להמשיל? מי זה אנחנו? מה המשל הזה בעצם? מה הפשר של המשל הזה? כל מה ששאלתי קודם נותר בעינו. וזה מה שהוא אומר, עוד משפט אחד, ומצד זאת הבחינה הוא שדימו רבותינו זל כביכול, כי עניין הנשמה אל הגוף, כמו שכתוב בזוהר, שהוא התברך, הוא נשמתה דכל אלמין. שכמו שבאדם לא נראה בחוש רק הגוף והנשמה, סליחה, רק הגוף, והנשמה אף שהיא מלאה את כל הגוף, היא בבחינת הסתר לעיני בשר, ונגלית לעיני שכל, כן, כפי השגתנו הנגלית, נראה מציאות העולמות והבריאות כולם, ושהוא יתברך שמו מתפשט ומסתתר כביכול בפנימיות כולם, לאחיותם ולקיימם, כעניין הנשמה שמתפשטת ומסתתרת בפנימיות כל פרטי חלקי עברי הגוף לאחיותו. וכל השמות והכינויים והתארים והמידות עליו יתברך שמצינו בתורה הקדושה, כולם מדברים מצד זאת הבחינה כפי שהוא מצידנו, וסדרי חיוב הנהגתנו שהוא מצד התחברותו יתברך אל העולמות, שמצידם ועל ידיהם נמשך כל השינויים של פרטי סדרי ההנהגה, כולם כמו שאמרנו לאל בשער ב'. ואתה אומר בעצם, הקדוש ברוך הוא ברא איזושהי היררכיה פיקטיבית באיזשהו מובן, ואז לא ברור, אז באיזה מובן הוא ברא אותה, זה עוד נדבר, ופיקטיבית לעיני מי, מי זה אנחנו בהקשר הזה? אם אנחנו אמורים להתנהג לפי זה, אז אנחנו גם כן חלק מהמשל הזה, אנחנו גם לא קיימים, אז אנחנו באמת קיימים, רק העולמות העליונים הם משל, איך? אז אם אנחנו קיימים, אז בין כה וכה הוא כבר, יש עוד משהו חוץ ממנו. אז למה על העולמות העליונים אי אפשר להגיד אותו דבר? נראה פה שהוא מנסה לרקוד על שתי החתונות, כדי להשאיר את ההלכה על כנה, שאף אחד לא יבוא ללמוד תורה במבואות המתונפים, אבל מצד שני הוא מודה שהתפיסה החסידית זה התפיסה הנכונה. אז אם היא התפיסה הנכונה, אז למה לא להתנהג על פיה? ומי זה שלא אמור להתנהג על פיה? אם אני לא באמת קיים, אז מה, מי זה גורם הזה שאליו מופנים הדברים. כל מה ששאלתי קודם נשאר בעינו. רב חיים וולוז'ינר מנסה להסביר פה משהו, אבל לא ברור מה הוא מסביר. מה, איך הוא הצליח לפתור את, את הפלונטר הזה. אוקיי? עוד משפט אחד, והנה כל, בעוד וב, והנה כל יסודי תורה, התורה הקדושה בכל העזרות והמצוות כולם עשה ולא תעשה, כולם הולכים על פי זאת הבחינה שמצד השגתנו. שוודאי יש חילוק ושינוי מקומות, שבמקומות הטהורים מותרים וגם חייבים לנו לדבר או לערער דברי תורה, ובמבואות המתונפים נאסרנו בהם, אף עירו בדברי תורה. למרות שהאמת היא שאין הבדל בין המקומות השונים. לכן כל ענייני וסדרי חיוב הנהגתנו, כי הוא חוזר על הדברים האלה שוב ושוב, וכל הסיפור הזה זה מלחמה נגד החסידים. למה? מה הוא מסביר שם? הוא בעצם טוען, למה החסידים בעצם עוברים על הלכות פסוקות בצורה, ברגל גסה? אפילו רבי מלובביש, כן, לא לן בסוכה, כי הוא אור המעקיף שם, לא הסתדר לו עם אור המעקיף. זאת אומרת, יש הלכה פסוקה שצריך ללון בסוכה. או זמן התפילה שמתפללים אחרי הזמן, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. מאיפה זה, עכשיו, אני לא נכנס לביקורת כרגע, ומי צדק ומי לא, אני רק מסביר מאיפה זה בא. זה בא מהתפיסה החסידית, שכמובן יש לה ניסוחים הרבה יותר קיצוניים, נגיד אצל רב צדוק ובית מדרשו, כן, מי השילוח ואלה שהם הלכו עם זה באופן מאוד קיצוני, אבל בבסיס זה נמצא בכל החסידות. התפיסה היא בעצם שבאמת אין לדברים האלה שום מקום, אין עוד מלבדו, אין הבדל בין סוכה ולא סוכה, בין מבואות מתונפים ולא, הכל אותו דבר. ולכן מי שכבר מגיע, מי שמצליח לגעת במציאות האמיתית, מי שנמצא במדרגה, הצדיק, כן, שנמצא במדרגה האמיתית, הוא יכול לעבור על הדברים האלה. ואז אתה כמובן מיד יכול להגיע לשבתאות, וכל החששות האלה שהחסידות מובילה לשבתאות, נובעים מהנקודה הזאת. שבעצם אתה יכול לבטל את כל ההלכה ואת כל החובות, כי האמת שכל ההלכה זה איזה שהם משלים לפי התפיסה המוטעת שלנו. אבל מי שיודע את האמת, אז כל הסיפור הזה מיותר, למה להתנהג בצורה לא אמיתית? אז אולי מי שלא תופס כמו שצריך, אז הוא צריך להתנהג לפי הכללים הרגילים, שולחן ערוך וכו'. אבל הצדיקים האמיתיים, הם פטורים מכל זה, הם בעצם יודעים שכל הסיפור הזה זה לא אמיתי, זה רק משל לחרשים. ולכן החשש, אני לא אומר שכך כולם התנהגו, אני אומר שזה היה החשש, ופה ושם זה גם התממש. זה התממש כשחסידים חורגים מההלכה בכל מיני סיבות כאלה ואחרות, שהם בעצם הבסיס או התשתית התיאולוגית לעניין הזה, זה בגלל שמבחינתם ההלכה זה איזשהו סוג של פיקציה שמבוססת על תפיסה לא נכונה. אבל חיים וולוז'ינר נלחם נגד זה, אבל מצד שני הוא לא מוכן לשנות את התפיסה. התפיסה, הוא אומר, הם צודקים בתפיסה. הוא רק אומר, אבל אסור להתנהג כך, כי מבחינתנו אנחנו צריכים להסתכל על זה אחרת. ואז השאלה עולה, למה? מה אתה טוען כנגד החסידים? הם בעצם צודקים. הם רוצים, מי שבאמת תופס את המציאות האמיתית, ונמצא במדרגה שהוא יכול גם לחיות כך, אז למה שלא יחיה באמת? למה לחיות את השקר הזה? זה בעצם השאלה שקשה למצוא לתשובה בדברים האלה של חיים וולוז'ינר, ואנחנו נעצור בשלב הזה. המשך בשבוע הבא. יש הערות או שאלות, אז אפשר עכשיו.
תרכוח.
אוקיי, אז להתראות.